זבחים דף קוף ח, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ז עמוד ב, 4 שורות מלמטה. אדם לוקח חתיכת בשר של קורבן. קורבנות איפה מקטירים? בתוך העזרה בבית המקדש. אם אדם מקטיר קורבן מחוץ לבית המקדש, התורה מחייבת אותו קראת, אם הוא עושה את זה במזיד, בכוונה. עשה את זה בלי כוונה, חייב קורבן חטאת. אנחנו מגיעים מתוך נקודת הנחה שהמינימום שחייבים עליו בהקטרה בחוץ לבית המקדש זה שיעור בגודל של כזית. במשקל זה בערך 27 גרם. זה הגודל המינימלי של הקטרה של קורבן בחוץ שחייבים עליו. הלך איזשהו יהודי, חכם יותר מדי, לקח חתיכת קורבן, בשר של קורבן, שאמורים להקטיר על המזבח, והלך לקח את החתיכה הזאת, הקטיר אותה מחוץ לעזרה, באחד הפינות בירושלים. האדם הזה חייב חטאת, אם זה בשוגג, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב זה קראת, אם זה בכוונה. אבל זה דווקא אם זה שיעור של כזית. אם זה פחות מכזית, הוא לא חייב. מה קורה אם זה פחות מכזית בשר, אבל ביחד עם העצם זה כזית? חייב או לא? מחלוקת. התמר. המעלה, אדם מקטיר מחוץ לעזרה חתיכה מהקורבן, ואין בו כזית, ועצם משלימו לכזית. רבי יוחנן אמר, חייב. רבי שמעון בן לקיש אמר, פטור. מה הטעמים? רבי יוחנן אמר, חייב. כי הוא סובר חיבורי עולין, העצם שמחובר לבשר שאמור לעלות ולהיות מוקטר על המזבח, כעולין דמי. מבחינתו זה נחשב כאילו זה בשר, וכמו שאם היה פה כזית בשר שהקטיר אותו מחוץ לעזרה, הוא היה חייב, ככה גם כשהוא מקטיר אותו יחד עם העצם, זה מחובר, זה כמו הבשר. ואז הוא חייב. ריש לקיש אמר פטור, כי חיבורי עולין לאו כעולין דמו. זה שיש פה עצם שמחובר לבשר, הוא לא הופך להיות כמו בשר, וכשמקטירים את הבשר הזה בלי העצם, אז אין פה כזית, אז גם עם העצם זה לא נחשב שיש כזית, כי העצם לא קשור לבשר. ביי רבה, מה קורה כשאני מצטרף לבשר מלח? המעלה ראש בן יונה, אדם מעלה ראש של קורבן עולה, עולת העוף, את הראש של היונה, של הגוזל, זה לא בשיעור של כזית, ממש ראש קטן יש לה גוזל. אז בשביל להשלים אותו לכזית, הוא הוסיף מלח. עכשיו חייבים להקריב את ה... קורבן יחד עם מלח. הפסוק אומר שקורבנות חייבים ביחד עם מלח להקטיר על המזבח. עכשיו, ביחד עם המלח זה כן שיעור של כזית. הראש בן יונה שאין בו כזית, ומלח משלימו לכזית, והוא הלך לקח את הראש יחד עם המלח, הקטיר אותו באחד הפינות מחוץ לעזרה. האם הוא חייב משום שחוטי חוץ, מכיוון שאם המלח זה כזית, או שהוא פטור כי הראש עצמו נטו אין בו כזית? אמר לי רבה מפרזיקה לרבשי, לאו היינו פלוקתיו דרבי יוחנן וריש לקיש, לא בזה בדיוק נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, מה ההבדל בין מלח לבין עצם? אמר לי, מה פתאום? תיבאי לרבי יוחנן ותיבאי לריש לקיש. לא רק זה שזה לא בדיוק המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, אלא השאלה הזאת היא גם לפי רבי יוחנן וגם ריש לקיש, כל אחד מהם השאלה היא שונה. תיבאי לרבי יוחנן, עד כאן לא כאמר רבי יוחנן אתם. כל מה שרבי יוחנן אמר לגבי עצם, שהוא מצטרף לכזית, זה בגלל שאל העצם דמינה דבשר הוא, זה באותו גוף של הקורבן, זה מהסוג של הבשר, לכן הוא מצטרף. אבל מלח דלאו מינה דבר יונהו, המלח שזה סוג אחר לגמרי, זה לא חלק מהגוף של הקורבן, אז זה דבר נפרד, אז אולי נאמר שהוא לא מצטרף. אז זה גם פה יש שתי צדדים. תיבה אל ריש לקיש, עד כאן לא כאמר ריש לקיש אתם, שזה לא מצטרף, אלא... דאי פריש מינה לאו מצווה לעסוקי, דווקא לגבי עצם, שאם הוא נפרד מהבשר, אין מצווה לקחת את העצם ולחבר עם הבשר בשביל להקטיר אותם ביחד. אבל מלח, דאי פריש, מצווה לעסוקי, אבל לאחד דאי פריש מצווה לעסוקי, יש מצווה להחזיר חזרה את המלח יחד לבשר, אז אם כן אולי הייתי אומר שזה נחשב דבר אחד, ואז הוא יהיה חייב בחוץ, ועל זה לא אמר יש לקיש שהוא יהיה פטור. או דילמה לא שנה, או שנאמר שאין הבדל בין עצם לבין מלח, ובשתם הוא יהיה פטור. ואתה גמר תיקו, השאלה הזאת תעמוד עד שיבוא אליהו, כשאליהו הנביא יבוא, 3 ימים לפני שיבוא הגואל, אז הוא כבר יגיד לנו תשובה, וככה כבר בזמן בית המקדש יהיה לנו תשובה בעניין. בתקווה שאף אחד לא ינסה להקטיר בחוץ קודשים. למדנו במשנה, רבי יוסי הגלילי אומר וכולי, הנידון שם היה לגבי אחד ששחט קורבן בתוך העזרה, מעולה. אבל מה שהוא עשה אחר כך לא בסדר, שהוא לקח את הבשר של הקורבן, ובמקום להקטיר אותו בתוך העזרה כמו שצריך, הלך הוציא את זה החוצה מהעזרה. אז על זה רבי יוסי הגלילי מודה שהוא חייב משום שחוטי חוץ, כי הוא הקטיר דבר שראוי למזבח. לעומת זאת, אם הלך וגם שחט את הקורבן מחוץ לעזרה וגם הקטיר אותו מחוץ לעזרה, אין את החיוב על ההקטרה מחוץ לעזרה. אמרו לו, למה באמת? למה אתה אומר שאם הוא שחט בחוץ אז הוא לא חייב? אז הוא הסביר פשוט כי ברגע ששחטו את הקורבן בחוץ, אז זה כבר לא ראוי בכלל להקטרה על המזבח, אז הוא לא חייב. אמרו לו חכמים, רגע, ומה אם הוא שחט את הקורבן בפנים? אז באותו זמן שהקורבן בפנים, אתה צודק, זה ראוי להקטרה על המזבח. אבל ברגע שהוציאו אותו החוצה, הוא נפסל הרי, לא? נו, אז אם הוא פסול, אז גם בכל מקרה שמעלים קורבן בחוץ, הוא לא ראוי למזבח. ברגע שהוציאו אותו מהעזרה, הוא כבר לא ראוי למזבח יותר. אי אפשר להתחילה לשים אותו על המזבח, להקטיר אותו. הוא נפסל ביוצא. נו, זה לא טענה טובה? אומרת הגמרא, נו, אז מה באמת התשובה? השיב רבי תחת רבי יוסי הגלילי במקומו, מה התשובה? מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שאומנם הוא כרגע פסול ואי אפשר להקטיר אותו על המזבח כששחטו בתוך העזרה ואחר כך הוציאו אותו החוצה, אבל בכל זאת אם הקטירו אותו בחוץ חייבים, למה? מכיוון שהייתה לו שעת הכושר, היה זמן מסוים שהוא כן היה כשר להקטרה. תאמר בשוחט בחוץ ומעלה בחוץ שלא הייתה לו שעת הכושר. לעומת זאת, אם הוא גם שחט את הקורבן מחוץ לעזרה, אף פעם הקורבן לא היה ראוי לעלות על המזבח. לכן הוא לא ראוי להקטרה בכלל, אז לא חייבים על הקטרה בחוץ לגביו. עוד תשובה, השיב רבי אלעזר ברבי שמעון תחת רבי יוסי הגלילי, מה באמת זה שונה כששוחטים בחוץ או כששוחטים בפנים? ההבדל הוא כזה, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן קודש מקבלו? בדיעבד, מה קורה אם בן אדם הלך, שחט קורבן מתוך העזרה? זה לא בדיעבד, זה כתחילה. שחט קורבן מתוך העזרה, זה מצוין. אחר כך הוא הלך והוציא את הבשר החוצה. נפסל ביוצא. הלך, החזיר את זה, הקטיר על המזבח. אתה תוריד את זה? אם עלה, לא ירד. זה פסולו בתוך, זה נפסל בתוך העזרה. הרי אחרי שזה כבר היה בעזרה, זה נפסל. אז אם עלה, משאירים אותו על המזבח. אז הוא הרבה יותר ראוי למזבח. לעומת זאת, אם שוחטים מלכתחילה מחוץ לעזרה קורבן, אז אין אחר כך מה לעלות אותו על המזבח. העלית אותו על המזבח, אתה צריך להוריד אותו. אז אין לו שום שייכות למזבח, לכן כשמקטירים דבר שנשחט מחוץ לעזרה, מקטירים אותו בחוץ, לא חייבים משום הקטרה בחוץ. זה מה שמסביר רבי אלעזר ברבי שמעון, לא פחות ולא יותר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר. במקום רבי יוסי הגלילי, תחת רבי יוסי הגלילי, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן קודש מקבלו, שאם עלה לא ירד. תאמר בשוחט בחוץ ועלה בחוץ, שאין קודש מקבלו, כי אם עלה ירד. מה ביניי, מה ההבדל בין ההסבר של רבי, שהוא ענה במקום רבי יוסי הגלילי, לבין ההסבר של רבי אלעזר ברבי שמעון? איכא בינהיו, אמר זעירי, שחיטת לילה איכא בינהיו. ההבדל ביניהם זה אם הקורבן נשחט בלילה. מה הפירוש? אז רש"י מאיר לנו את הלילה, והוא אומר, דבר יפה ביותר. שחיטת לילה איכא בינהיו, רש"י כותב, לרבי, אם שחט בהמה בלילה בפנים. מה קורה מאדם הלך שחט קורבן בלילה? הרי לא שוחטים קורבנות בלילה, רק בבוקר, עד תמיד שבין הארבעים אפשר. בלילה כבר אי אפשר להקריב קורבנות, אבל הוא כן שחט בלילה. ואלה בחוץ, לא רק זה שהוא שחט את הקורבן בלילה, לקח אחרי שהוא גמר לשחוט את הקורבן, הוציא את הקורבן החוצה מהעזרה והקטיר אותו בחוץ. פטור, לפי דעת רבי, למה? שלא הייתה לו שעת הכושר, ובשחיטתה נפסלה. אף פעם לא היה לו זמן שהוא היה כשר, כי ברגע שהוא נשחט, הוא נשחט בלילה, הוא כבר פסול. הרבי סובר שכזה קורבן שאף פעם לא היה כשר, אם העלו אותו מחוץ לעזרה, לא חייבים משום העלאה בחוץ. זה לפי דעת רבי. לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. לרבי אלעזר חייב. למה? שהרי הקדש מקבלו, שאם עלה, לא ירד. הרי ההלכה היא, לגבי קורבן שנשחט בלילה, אסור לעלות אותו על המזבח. אסור לעלות אותו. אבל העלית אותו, אל תוריד. אתה יכול להשאיר אותו שם. אז אם כן, לגבי העניין שאם עלה לא ירד, נשחט בלילה גם אם עלה לא ירד. אז אם כן, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שהוא סובר, שדבר שאם עלה לא ירד, כשהעלו אותו בחוץ, חייבים, אז גם אם נשחט בלילה, אם העלו אותו בחוץ, חייבים. זה הסבר אחד מההבדל ביניהם. עוד הסבר, ונמשיך כבר את המילים ברש"י עצמו, כי הוא בעצם כותב את אותם המילים כמו שהגמרא אומרת. רבא אמר, קבלה בכלי חול איכא בינהיו. ההבדל בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, מה קורה אם קיבלו את הדם של הקורבן בתוך כלי שהוא לא כלי שרת אלא כלי חול רגיל. זה ההבדל בין רבי, איך שהוא ענה בדעת רבי יוסי הגלילי, לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. מסביר רש"י. שעת הכושר לקה. אף פעם לא היה שעת הכושר כשקיבלו את הדם בתוך כלי חול. אז אם כן, לפי דעת רבי, שצריך שיש עת הכושר, שהיה זמן מסוים שהוא היה כשר כדי שהבן אדם שאלה בחוץ יהיה חייב, גם בן אדם שאלה בחוץ יהיה פטור, אם הוא אלה בחוץ קורבן שיתקבל הדם שלו בכלי חול. אבל לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שמה שאצלו מחשיב את העלאה בחוץ כעלאת חוץ שחייבים עליה, זה אם הקודש, אם עלה על הקודש לא ירד, אז כאן במקרה שלנו, קודש מקבלו איקה, דקול שפסולו בקודש, הקודש מקבלו. זה כן יהיה חייב עליו אם הוא נשחד, אם הוא הקטירו אותו בחוץ, למה? מכיוון שאם היו מעלים על המזבח כזה קורבן, שקיבלו את הדם שלו בתוך כלי חול, אז לא מורידים את הקורבן מעל גבי המזבח. אז אם כן, הוא נחשב ראוי למזבח, אז אם הקטירו אותו מחוץ לעזרה, חייבים קורבן חטאת. טוב, עוד למדנו במשנה. יש ככה, יש, התורה אוסרת לאכול קודשים בטומאה. יש במשפט הזה שתי משמעויות. יש הכוונה לאכול קודשים בטומאה שהקודשים טמאים, זה נקרא טומאת הבשר, ויש לאכול קודשים בטומאה כשהבן אדם טמא, זה נקרא טומאת הגוף. ההבדל הוא שבטומאת הגוף חייבים קרת. אם הבשר טמא, אין חיוב קרת. עכשיו, למדנו במשנה מחלוקת דומה למחלוקת שראינו מקודם שרבי יוסי הגלילי חולק על חכמים, אז זה הלך ככה. טמא. כהן למשל, טמא, שאכל קודשים, לא משנה אם הם טהורים או טמאים, סוברים חכמים שהוא יהיה חייב. לפי רבי יוסי הגלילי, אם הוא אכל קודשים, אם הוא אכל קודש טהור, רק אז האדם הטמא שאכל, אם הוא אכל קודשים טהורים, רק אז הוא חייב משום אכילת קודשים טמאים. אמרו לו חכמים, הרי גם אם זה היה טהור הבשר, ברגע שאדם טמא נוגע בבשר, הוא הרי מטמא את הבשר, אז בכל מקרה אדם טמא שאוכל קודשים, הקודשים תמיד יהיו טמאים, כי ברגע שהוא ייגע בהם הם נטמאים. נו, זו טענה טובה. למה אתה אומר שרק אם הטמא אוכל בשר טהור, רק אז הוא חייב? הרי בכל מקרה הבשר תמיד יהיה טמא, גם כשזה טהור. אומרת הגמרא, שפיר כאמרי לרבנן לרבי יוסי הגלילי. אמר רבה, כל אחד נטמא טמאת הגוף ואחר כך נטמא בשר, דכול עלמא לא פליגי דחייב. אם קודם כל הבן אדם היה טמא ואחר כך הוא לקח בשר, אז כולם מודים שגם אם הוא לקח בשר טמא, הוא יהיה חייב. למה? כי בעצם זה שהוא טמא, אם הוא אוכל קודש, אז הוא חייב קרת, כמו אדם טמא בטומאת הגוף שאוכל קודש. שכן, טומאת הגוף בקרת, וזה לא, יש כזה בעיה, אם יש כבר דבר אסור, אז רבי יוסי הגלילי טוען שאין דבר כזה שאיסור אחר יחול על האיסור שכבר קיים. אז אם נאמר, הבן אדם היה קודם כל טמא טומאת הגוף, ואם עכשיו הוא טמא טומאת הגוף, אם הוא אוכל קודשים, הוא חייב הרי קרת. אז עכשיו הוא אכל גם קודשים טמאים. אז האיסור של הקודשים טמאים לא חל על האיסור שהוא בעצמו הגוף שלו טמא. אז נשאר האיסור שזה שהגוף שלו טמא, והוא חייב קרת. כי פליגי, המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לחכמים, בשנטמא קודם כל הבשר, ואחר כך נטמא הגוף. אז ברגע שהבשר נטמא, יש פה כבר איסור אחד לאכול את הבשר. בשר קודש טמא, אסור לאכול אותו. גם אם הכהן הוא טהור. עכשיו, ברגע שהכהן נטמא בעצמו גם, עכשיו אסור לו לאכול גם חתיכות טהורות, כי הוא בעצמו טמא. השאלה אם פה אנחנו אומרים שמתוך זה שהוא נאסר על חתיכות טהורות, הוא כבר חל עליו איסור נוסף גם על החתיכות הטמאות, ואז כן נאמר שיש פה איסור חל על איסור או לא, ובזה המחלוקת. דרבנן סברי, אמרינן מיגו, אומרים מתוך שהאיסור השני עכשיו, שהבשר נטמא, מתוך שהאיסור השני עכשיו שהבן אדם נטמא, זה מוסיף לו איסורים עכשיו לאכול אפילו בשר טהור, אז גם מתווסף לו איסור גם כשהוא אוכל בשר טמא, גם על עצם זה שהבן אדם עצמו טמא. לעומת זאת, ורבי יוסי הגלילי סבר, לא אמרינן מיגו, הוא סובר שלא אומרים מתוך, דיינו, שהאדם כבר טמא טומאת הגוף, זה דבר אחד. אבל ברגע שהאיסור הראשון היה שהבשר נטמא, ורק אחר כך הבן אדם נטמא טומאת הגוף, אז זה שהוא נטמא טומאת הגוף לא חל על האיסור של הבשר טמא. זה שהבשר היה טמא והיה אסור לאכול אותו, זה האיסור היחיד שנשאר. האיסור שבן אדם עכשיו טמא, ולכן אסור לו לאכול קודשים, זה לא חל על הבשר שהיה טמא מקודם. ולכן, האיסור שנשאר זה רק איסור של אכילת בשר קודשים טמא, ועל זה אין חיוב כרת, יש רק איסור. שואלת הגמרא, ורבי יוסי, נאי דמיגול לא אמרינן, גם אם אנחנו לא אומרים שהאיסור הזה של טומאת הגוף לא חל על האיסור של טומאת בשר, אבל בכל אופן, תיתי טומאת הגוף דחמירה ותחול על טומאת בשר. גם כשרבי יוסי הגלילי סובר שאיסור לא חל על האיסור, אבל אם האיסור השני הוא יותר חמור, הוא כן חל על האיסור. ופה במקרה שלנו היה פה איסור אחד של טומאת בשר, שהאיסור שלו הוא קל, אין עליו חיוב כרת. עכשיו הבן אדם גם נטמא, האיסור יותר חמור, כי יש פה איסור כרת. אז רבי יוסי הגלילי צריך להודות שיש פה איסור חל על איסור, והוא כן יהיה חייב כרת. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, ממה היא לטומאת הגוף חמורה? אתה צודק שאם האיסור של טומאת הגוף היה יותר חמור, זה היה חל על האיסור של טומאת בשר. אבל מי אמר לך שטומאת הגוף זה יותר חמור? דילמה, טומאת בשר חמורה. אולי הטומאה של הבשר יותר חמור מטומאת הגוף, למרות שאין פה כרת, כי יש לו חומרה אחרת, שכן אין לו טהרה במקווה. טומאת בשר אי אפשר לטבול אותו במקווה ולטהר אותו, אבל אדם טמא, אם הוא טובל במקווה, בזמן הוא נטהר. אז לכן הוא יותר קל טומאת הגוף מטומאת בשר בעניין הזה. אומרת המשנה, חומר בשחיטה שאדם שוחט קודשים מחוץ לעזרה, מבעלייה, מזה שאדם מקטיר קודשים מחוץ לעזרה. ובעלייה מבשחיטה, יש חומרה בהקטרת קודשים מחוץ לעזרה, יותר מאשר שחיטה מחוץ לעזרה. חומר בשחיטה, שהשוחט קודש לשם מדיות, אדם שוחט קורבן, הוא לוקח קורבן עולה, שוחט אותו מחוץ לעזרה, ולא סתם ששוחט אותו מחוץ לעזרה, אלא הוא שוחט אותו על מנת סתם לאכול את הבשר שלו לעדיות. מה יהיה הדין? הוא חייב משום שחוטי חוץ. לעומת זאת, והמעלה לעדיות, פטור. אם האדם מעלה קורבן, מקריב קורבן, מקטיר קורבן לעדיות, הוא לא חייב משום שחוטי חוץ, משום העלאת חוץ, הקטרת חוץ. הגמרא תפרש באמת את ההסבר. ומה חומר בעלייה? שאדם מקטיר בחוץ יותר חמור מבשחיטה, מה יותר חמור בעלייה מבשחיטה? ששניים שאחזו בשקים לשחטו ביחד, הם פטורים. אבל אם הם אחזו באיבר והעלו ביחד, הם כן יהיו חייבים. אפילו שניים שהקטירו ביחד בשר של קודשים בחוץ, שניהם חייבים. הגמרא תפרש למה, תתם. מה קורה מאדם העלה קודשים מחוץ לעזרה, הקטיר אותה מחוץ לעזרה, ואחר כך התברר לו, מה עשיתי? הקטרתי מחוץ לעזרה. ובכל זאת הוא אחר כך שוב הקטיר מחוץ לעזרה. וחזר ואלה כמה פעמים, הוא אלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשר של קודשים בחוץ, וכל פעם הוא נזכר שזה אסור, אבל הוא שוב פעם שכח. חייב על כל עלייה, הוא חייב על כל אחד מהעליות, עוד חטאת ועוד חטאת ועוד חטאת, על כל פעם שהוא שכח והוא הקטיר שוב פעם בחוץ. דברי רבי שמעון. רבי יוסי אומר, לא, אינו חייב, אלא אחת. הגמרא תבאר את ההסבר. ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. כשאדם מקטיר בחוץ לעזרה קורבן, רק אם הוא בנה מזבח בחוץ, רק אז הוא חייב משום הקטרה בחוץ. זה דעת רבי יוסי. רבי שמעון אומר, אפילו העלה על הסלע או על האבן חייב. ולא חייבים דווקא על מזבח. אדם שמקטיר בחוץ קורבן, גם אם הוא מקטיר זה על איזשהו סלע, על איזשהו אבן, הוא חייב משום הקטרה בחוץ. שואלת הגמרא, עמדנו במשנה, שיש חומרה בשחיטה מבהקטרה בחוץ. שחיטה בחוץ מבהקטרה בחוץ. שמה? שאדם שוחט בחוץ לשם עדיות הוא חייב. אדם מקטיר בחוץ לשם עדיות הוא פטור. שואלת הגמרא, מה ישנה המעלה לעדיות דפטור? דכתיב להשם? אם אדם מקטיר לשם עדיות קורבן בחוץ, הוא פטור. למה? כי כתוב, החיוב שאדם מקטיר מחוץ לעזרה קורבן, זה רק אם הוא מקטיר אותו להשם. אז שחיטה נמי אכתיב להשם, אז דווקא אם זה לשם השם. תרצת הגמרא, שני אתם, בשחיטה זה שונה, דאמר קרא איש איש, גבי איש איש, כתוב שם המילים איש איש, לומדים מזה איש ששחט לשם איש, גם הוא חייב, זה לגבי שחיטה. שואלת הגמרא, גבי העלאה, נמי כתיב איש איש, אם זה הסיבה, זה שכתוב איש איש, שהעבודה הזאת, אם עשו אותה לשם עדיות, לשם איש, אז יהיה חייב בחוץ, אז לגבי העלאה גם כתוב את המילים איש איש, אז אם ככה נאמר שאדם מקטיר מחוץ לעזרה קורבן לשם עדיות, אז שיהיה חייב משום הקטרה בחוץ. אומרת הגמרא, מבא אלי, המילים איש איש שכתובים לגבי העלאה לא מיותרים, אלא צריך את זה בשביל הדרשה הבאה. לשניים שהעלו באיבר חייבים, שניים שהקטירו ביחד קורבן בחוץ הם חייבים, זה מה שלומדים מהמילים איש איש. שואלת הגמרא, יח יח הנמי, גם לגבי בשר מבא אלה לשניים שאחזו בסקים ושחטו שיהיו חייבים. אולי נאמר ששניים ששחטו ביחד יהיו חייבים, זה מה שנלמד מאיש איש, ולא ששניים שעשו יהיו ביחד, ולא שאחד הקטיר לשם, לא שאחד שחט לשם מישהו אחר שהוא יהיה חייב בשחיטה. רק אומרת הגמרא, שאני אתם, בגבי שחיטה זה שונה, דאמר קרא ההוא, כתוב שם את המילה ההוא, הגמרא הבינה עכשיו שזה הכוונה ונחרט האיש ההוא. אז לומדים מזה אחד ולא שניים, רק ההוא, ולא שניים שעשו את זה ביחד יהיו חייבים. שואלת הגמרא, מה, זה הסיבה שבשחיטה חייב רק אחד ולא שניים? גבי העלה נמי הכתיב ההוא, שם גם כן כתוב ההוא, אז נגיד שרק אחד ולא שניים. תרצת הגמרא, מבא אלי למיוטי, יש כתוב ההוא, זה בא למעט, שוגג אנוס ומוטעה על ידי אחרים. אם אדם בשגגה הקטיר קורבן בחוץ, או שהוא היה אנוס, לא היה לו ברירה, הוא היה חייב להקטיר בחוץ, או שמישהו יטעה אותו שצריך להקטיר בחוץ, שלושת המקרים האלה שהוא יהיה פטור. זה מה שכתוב, ההוא דיינו בהווייתו, בדעתו, אבל אם זה לא היה בדעתו, הוא פטור משום הקטרה בחוץ. שואלת הגמרא, איהכי אחא נמי, אולי גם לגבי שחיטה נגיד, מבא אלה מיעוטי אונס, שוגג, אנוס, שוגג, הוא מוטעה, שבשלושת המקרים האלה הוא יהיה פטור כשהוא שחט קודשים בחוץ. תרצת הגמרא, תריה הוא כתיבי, אתה צודק, באמת לומדים שאדם שוחט בחוץ, בשוגג, באונס, או שיתעו אותו, הוא באמת יהיה פטור. אבל יש עוד ההוא בשביל להגיד שדווקא אם אחד שחט ולא ששניים שחטו, יש פעמיים כתוב את המילה ההוא. עוד למד במשנה, חומר בהעלאה מבשחיטה. מה החומר? שניים שהעלו קורבן ביחד על המזבח בחוץ, מחוץ לעזרה, חייבים. שניים ששחטו ביחד, פטורים. אומרת הגמרא, מקור לזה. תנו רבנן, הפסוק אומר איש איש, לגבי הקטרת קורבן בחוץ. מה התלמוד לומר? פעמיים. לרבות שניים שחזו באיבר ואלו שחייבים. ששניים ביחד העלו קורבן, איבר של קורבן על מזבח מחוץ לעזרה, חייבים ביחד. קראת או חטאת בשוגג. שיכול ועלו דינו. הייתי יכול ללמוד קל וחומר שלא. ומה השוחט? אדם ששוחט קורבן בחוץ לשם מדיות, שחייב. אדם שוחט מחוץ לעזרה קורבן לשם מדיות, הוא חייב חטאת. ובכל זאת, שניים שאחזו בסכים ושחטו, הם יהיו פטורים, נכון? אז אם כן לגבי המעלה, אדם מקטיר קורבן מחוץ לעזרה, שאם הוא מעלה לעדיות, אדם מעלה קורבן על המזבח מחוץ לעזרה לשם מדיות, שפטור, כמו שלמדנו קודם. בכל זאת, אז, וכי לא נאמר שלא כל שכן, אינו דין ששניים שאחזו ביחד באיבר, שיהיו פטורים כשמעלים אותו מחוץ לעזרה. תלמוד לומר איש איש, דברי רבי שמעון, שלומדים ששתי אנשים מקטירים ביחד קורבן, מחוץ לעזרה הם חייבים. רבי יוסי אומר, ההוא שכתוב בהעלאה, זה מלמד אותנו אחד ולא שניים. דווקא אם אחד מעלה ולא שניים שמעלים ביחד קורבן, ואז הם באמת יהיו פטורים. אם כן, מה תלמוד לומר איש איש? אז למה כתוב באמת כפל הלשון איש? דברי התורה כלשון בני אדם, זה הרגילות להגיד איש איש, דיינו כל איש ואיש שיעשה ככה. ורבי שמעון, היה הוא, מה הוא ילמד מהמילה הוא, שמזה רבי יוסי הגלילי למד, שרק אחד שהקטיר חייב, ולא שניים שהקטירו חייבים. הוא לומד מזה, מבא אלי למיוטי, שוגג אנוס מוטעה, לגבי העלה. ורבי יוסי, מאיפה הוא ילמד ששוגג אנוס ומוטעה יהיו פטורים? מההי של ההוא. מהוא, ההוא. היה מספיק שיהיה כתוב הוא. למה כתוב ההוא עם שתי היים? זה בא לרבות את שתיהם. ורבי שמעון, הוא לא סובר שההי הזאת מיותרת. הוא, ההוא, לא דריש. שואלת הגמרא, ורבי יוסי, מדעי איש איש, שכתוב לגבי הקטרת קורבן בחוץ, דיברה תורה כלשון בני האדם, וזה לא בא לרבות שום דבר, אז אם כן, ההוא, מה שכתוב בשחיטה, איש איש, זה גם כן אולי נאמר, נמי דיברה תורה כלשון בני אדם, וזה לא בא לרבות שום דבר, אז אם כן, ואלה השוחט לעדיות, מנהל הידי חייב, אז מאיפה נלמד אם כן, שאדם ששוחט קורבן בחוץ לשם אדיות תהיה חייב? מקודם למדנו את זה מהכפל שכתוב איש איש, איש ששחט בחוץ לשם איש שהוא חייב. אבל עכשיו שאנחנו אומרים שהמילים איש איש לפי דעת רבי יוסי לא מיותרות, אז אם כן, מאיפה נלמד באמת איש ששחט לשם ידיעות בחוץ שהוא יהיה חייב? מתרצת הגמרא, נפקא ליה, הוא לומד את זה מה שכתוב שם בפסוק, מדם יחשב לאיש ההוא. דהיינו, גם אם הוא שחט לשם איש בחוץ, גם כן הוא יהיה חייב. דם שפך, ואפילו השוחט לשם איש. גם אז, האדם שחט בחוץ לשם אדיוט יהיה חייב. עוד למדנו במשנה. העלה וחזר ועלה. כמה פעמים אדם מעלה קודשים בחוץ, מקטיר קודשים בחוץ, הוא יהיה חייב על כל העלה והעלה. זה דברי רבי שמעון. רבי יוסי סובר שהוא חייב רק אחת על כל העלאות של הקורבן ביחד. הוא לא חייב על כל העלה והעלה בנפרד. אמר ריש לקיש, מחלוקת בארבע וחמישה איברים. דמר סבר, רבי יוסי סובר, כי כתיב לעשות אותו, הכוונה אותו דווקא על השלם, דווקא אם אדם מקטיר קורבן שלם בחוץ, רק אז הוא יהיה חייב, ואינו חייב על החסר. על מי זה נאמר? הכל בהמה כתיב. זה נאמר על כל הבהמה. אם אדם מקטיר בהמה שלמה, דיינו את כל החלק מהבהמה מה שצריך להקטיר, הוא מקטיר בחוץ, רק אז הוא יהיה חייב. אבל אם הוא מקטיר רק חלק ממנו, הוא יהיה פטור. ולכן סובר רבי יוסי, שגם אם אדם מקטיר חלקי, חלק, עד שהוא לא גמר את החלק האחרון, הוא לא יהיה חייב. כי מתי בן אדם מתחייב? רק שהוא מקטיר את כל החלק, את כל הקורבן מה שצריך להקטיר. ומר סבר, לעומת זאת רבי שמעון סובר, שמה שכתוב אותו, זה הכל איבר ואיבר כתיב. על כל איבר זה אותו בנפרד. אם הוא מקטיר כמה איברים בחוץ, על כל איבר הוא חייב בנפרד. אבל איבר אחד, מה קורה אם הקטירו כבר את הכל, ונשאר רק איבר אחד שצריך להקטיר, ואת האיבר ההוא בסוף, הקטירו אותו חלק חלק, אז דברי הכל אינו חייב אלא אחת, כי בזה יודע אפילו רבי יוסי שהוא חייב רק אחד, מכיוון שמה שכתוב אותו זה הכוונה על איבר. דהיינו, איבר שלם שאדם מקטיר בחוץ הוא חייב עליו, אבל אם הוא מקטיר חלק מאיבר הוא לא חייב. זה ההסבר של ריש לקיש במחלוקת. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת באיבר. דהיינו, כשאדם מקטיר חלקים של איבר, פה בדיוק המחלוקת. ובזה כולם מודים שמה שכתוב אותו זה הכוונה איבר. דהיינו, כשאדם מקטיר איבר של קורבן מחוץ לעזרה, הוא כבר חייב על כל איבר ואיבר. דמר סבר, רבי שמעון סובר, מוקטרי פנים, אפילו שהם חסרו, אותם מוקטרי פה, מפה עד סוף העמוד, הכוונה שחוטי פנים, קורבנות שנשחטו בתוך העזרה. סתם, מוקטרי, הכוונה שחוטי. אז פה, קורבן שנשחט בתוך העזרה, סובר רבי שמעון, שאם הם חסרו והעלו אותם בחוץ, הוא יהיה חייב. מה שצריך שיהיה דווקא שלם, ורק אז אדם חייב, איבר שלם נאמר, זה דווקא אם שחטו את הקורבן בחוץ, וגם הקטירו אותו בחוץ, אז חייבים דווקא אם העלו איבר שלם. אבל אם שחטו את הקורבן בפנים, חייבים גם אם העלו חלקית, את האיבר חלקית, גם כן יהיו חייבים משום העלאה בחוץ. זה רבי שמעון. ומר סבר, לעומת זאת רבי יוסי סובר, פטור, שאם אדם פשוט מאוד שחט קורבן בפנים ונחסר מהקורבן הזה והוא העלה אותו בחוץ, סובר רבי יוסי שיהיה פטור. מתי בן אדם יהיה חייב? רק שהוא הקטיר איבר שלם. לכן סובר רבי יוסי שאם אדם לקח איבר וחלק אותו חלקים חלקים והקטיר כל פעם חלק אחד, הוא לא יהיה חייב עד שיגמור להקטיר את כולו, את כל החלקים ביחד. לעומת זאת רבי שמעון סובר שמכיוון שהקורבן נשחט, בפנים, אז גם אם אחר כך הקטירו חלקים חלקים ממנו, אז על כל חלק וחלק שהקטירו בחוץ, חייבים. זה רבי יוחנן מסביר במחלוקת. אבל בדלת ואיברים, אבל אם היה פה ארבע או חמש איברים שלמים, והקטירו אחד, איבר אחד ועוד איבר אחד, אבל כל איבר מהם היה שלם, אז דברי הכל חייב על כל איבר ואיבר. אז כולם מודים, גם רבי יוסי סובר, שחייבים על כל איבר ואיבר. למה? כי כל אחד מהם הוא שלם בפני עצמו, וחייבים על כל אחד מהם. זאת אומרת, לפי דעת רבי יוחנן, מה שהכוונה אותו, שצריך דווקא להקטיר דבר שלם, זה הכוונה איבר. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, אותו הכוונה, כל החלק של הקורבן שצריך להקטיר. אז לכן כל פעם חלק לא נחשב אותו, לא נחשב שלם. יש פה דעה שלישית, ופליגה דאולה, שניהם חלוקים על דעת אולה, שהוא יש לו הסבר שלישי במחלוקת, רבי יוסי ורבי שמעון. דאמר אולה, הכל מודים, גם רבי יוסי וגם רבי שמעון שנחלקו במשנה הם מודים, במוקטרי פנים, קורבן שנשחט בתוך העזרה, שאף שחסרו ועלו בחוץ, שחייב, שגם אם נחסר ועלו אותו אחר כך בחוץ, יהיו חייבים, אפילו כשהוא לא שלם. לא נחלקו, למה? עוד פעם, כי מה שכתוב בתורה שצריך דווקא להקטיר דבר שלם בחוץ ורק אז חייבים, זה אם שחטו אותו בחוץ. אבל ברגע ששחטו את הקורבן בפנים, אז אפילו אם מעלים אותו חלקית, חייבים על כל העלאה והעלאה, אפילו של דבר שהוא לא שלם, ברגע ששחטו אותו בפנים. לא נחלקו אלא במוקטרי חוץ. דווקא בקורבן שנשחט בחוץ, אז יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יוסי. שחסרו ועלו בחוץ. קורבן ששחטו אותו בחוץ, ועכשיו רוצים להעלות רק חלק ממנו בחוץ. על זה המחלוקת. דמר סבר, פטור. למה? כי זה לא שלם. ומר סבר, חייב. למה? כי לדעתו, שלם זה הכוונה כזית. ברגע שיש פה שיעור של כזית, זה כבר נקרא שהקטיר אותו את הקורבן בחוץ. זה חידוש גדול של אולה. איק אדם ראמר אולה. יש פה שיטה אחרת בדברי אולה, שפה למעשה אולה סובר מאוד מאוד דומה לדעת רבי יוחנן. תכף נראה את ההבדלים, זה הבדל מאוד דק. הכל מודים במוקטרי חוץ, קורבן ששחטו אותו מחוץ לעזרה, זה כולם מודים שחסרו ועלו בחוץ שהוא פטור. שאם אחר כך רוצים להקטיר בחוץ, קורבן שגם נשחט בחוץ, אם מקטירים רק חלק ממנו, הוא פטור. למה? כי בשביל להיות חייב על העלה בחוץ הוא צריך להקטיר דבר שלם. על מה נחלקו? לא נחלקו אלא במוקטרי פנים, דווקא בקורבן שנשחט בתוך העזרה, שחסרו ועלו בחוץ, שעכשיו מקטירים חלק ממנו מחוץ לעזרה. דמר סבר, רבי יוסי סובר, פטור. למה? כי זה לא שלם, הוא מקטיר פה דבר שהוא לא שלם, התורה אומרת שצריך דווקא שלם. ומר סבר חייב, למה? כי רבי שמעון סובר, שבשביל שבן אדם יהיה פטור, מה שהתורה אומרת שצריכים להקטיר, להתחייב, כשאדם מקטיר בחוץ הוא חייב דווקא אם הוא יקטיר דבר שלם, זה דווקא דבר שנשחט בחוץ גם. אבל דבר שנשחט בפנים, גם אם מקטירים אותו חלקית בחוץ ולא שלם, גם כן חייבים. מה שהתורה אומרת אותו, שזה דווקא שלם, אדם שמקטיר דבר שלם, רק אז הוא חייב, זה דווקא אם שחטו את אותו דבר בחוץ, שחטו את הקורבן בחוץ והקטירו אותו בחוץ, רק אז חייבים על ההקטרה רק אם יקטירו את כולו. אבל אם שחטו את הקורבן בתוך העזרה, אז אפילו אם מקטירים רק חלק מהקורבן בחוץ כבר חייבים. אומרת הגמרא, ופליגי דאבו עד שמואל על לשנה קמא דאולה. אבא של שמואל חלוק על הלשנה הראשונה בדברי אולה. רגע, אבל קודם צריך באמת להסביר את המחלוקת, הלשון השנייה של אולה, במה הוא חולק על רבי יוחנן. למעשה הוא סובר לגמרי כמו רבי יוחנן, שדווקא דבר שלם חייבים עליו, זה מדובר דווקא כזה קורבן שנשחט בחוץ. קורבן שנשחט בחוץ, לא חייבים על ההקטרה, רק אם הקטירו אותו בשלמותו. עכשיו השאלה, מה זה נקרא דבר שלם? רבי יוחנן סובר שדבר שלם, הכוונה, איבר. לעומת זאת, אולה סובר שדבר שלם, הכוונה, יכול להיות אפילו כל החלק של הקורבן. אולה לא כותב מה הכוונה אצלו שלם. רבי יוחנן הגדיר בצורה ברורה ששלם מבחינתו זה הכוונה איבר שלם, גם אם זה לא כל החלק של הקורבן שצריך להקטיר. אבל אולה יכול להשאיר את זה למחלוקת הנאים. אומרת הגמרא, ופליגי דאבו עד שמואל על לשנה קמא דאולה. הדעה של אבא של שמואל חלוקה על הלשון הראשונה של אולה. על הלשון הראשונה של אולה, כן. שאת הלשון הראשונה של אולה כבר למדנו. אבל מה אומר אבו עד שמואל? זה עוד לא למדנו. אומרת הגמרא, מה אמר אבו עד שמואל? דאמר אבו עד שמואל, כמן מהדרינן פוקין לגבי מזבח? לפי איזה דעה? כשאנחנו רואים בלילה, כשאנחנו מקטירים את האיברים של הקורבן על המזבח, פתאום קפץ מרוב החום של האש איזשהו איבר על הרצפה של העזרה, אנחנו מחזירים אותו חזרה למזבח. זה פוקעין הכוונה, האיברים שפקעו, קפצו החוצה מהאש של המערכה. קפצו ונפלו על העזרה. לפי איזה דעה אנחנו מחזירים את זה בחזרה? אפילו שאנחנו רואים עכשיו שהקורבן הזה חסר, האיבר הזה חסר, האימורים האלה חסרים. בכל זאת אנחנו מחזירים אותם, לפי מי זה, לפי איזה שיטה אנחנו הולכים בזה שאנחנו מחזירים? כמן, דלא כרבי יוסי. כמו מי אנחנו מחזירים איברים שפקעו וחסרו מעל גבי המזבח, אנחנו מחזירים אותם חזרה למזבח, לא כמו דעת רבי יוסי. כי לפי דעת רבי יוסי, ברגע שזה נחסר, אי אפשר להקטיר את זה על המזבח. אז אם כן, זה לא יכול להיות לפי דעת הלשון הראשונה של אולה. כי הלשון הראשונה של אולה צוברת שרק קורבן שנשחט בחוץ, אז הכתרה היא דווקא כשהוא שלם. וכשהוא חסר, לא, הם מתעדים את העניין של ההכתרה. אבל למעשה, כשהקורבן נשחט בתוך העזרה, אז ודאי שלא צריך שזה יהיה שלם בשביל שיהיה מצווה של ההכתרה. אז אם כן, וזה שאנחנו מדברים פה על קורבן שנשחט בתוך העזרה, ובכל זאת צובר רבוע דשמואל, שרק לפי רבי יוסי מחזירים איברים שהם חסרו על המזבח, סימן שהוא לא סובר, כמו דת, הלשון הראשונה של אולה. טוב, למדנו במשנה, ואינו חייב עד שיעלה, לפי דעת רבי יוסי, על מזבח. דענו גם כשאדם מקטיר קורבנות מחוץ לעזרה, הוא חייב לבנות מזבח במיוחד. ולפי רבי שמעון, גם אם הוא מקטיר על איזה אבן או על איזה סלע מחוץ לעזרה, הוא גם כן יהיה חייב. אמר רב הונא מאי תמא דרבי יוסי, שהוא סובר שצריך להקטיר דווקא על מזבח בחוץ. נכתיב, כשנוח יצא מהתיבה, ויבן נוח מזבח להשם. רואים שכשהוא רצה להקטיר מחוץ לעזרה, הוא בנה במיוחד מזבח לשם כך. אמר רבי יוחנן, מאי תמא דרבי שמעון, שאפשר גם על אבן או על סלע, זה מהסיפור של מנוח, כשהוא התבשר על זה שהולך לבלד לו שמשון הגיבור, כתוב שם הפסוק, ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על הצור, על אבן להשם, הוא הקטיר את זה על אבן. למה לא על מזבח? סימן שלא צריך מזבח כשמקטירים מחוץ לעזרה, אלא אפשר להקטיר על אבן. ואידך נמי הכתיב אבן מזבח להשם, לפי דעת רבי יוחנן, איך הוא אומר שאפשר להקטיר על אבן? הרי כתוב שנוח הקטיר על גבי מזבח בדווקא. תרצת הגמרא, ההוא לגובה באלמר. זה שנוח בנה מזבח, זה בשביל שיהיה לו נוח, שזה גבוה המקום שהוא מקטיר. ולא באמת שצריך דווקא להקטיר, להקריב על מזבח. ואידך נמי, גם לפי דעת רב הונא, הכתיב היקח מנוח. רואים שהוא הקטיר על גבי אבן, אז אתה רואה שלא צריך דווקא לבנות מזבח. אומרת הגמרא, כן, לפי דעת רבי יוסי. קודם הסברנו לדעת רבי שמעון, עכשיו מסברים לדעת רבי יוסי. הכתיב היקח מנוח, אומרת הגמרא, הוראת שעה הייתה. המלאך אמר לו שהוא יכול להקטיר, אפילו לא על גבי מזבח. אבל סתם כך, כשאדם רוצה להקטיר קורבן בחוץ, הוא חייב דווקא להקטיר על מזבח. והיא בהתאמה, עוד הסבר בדעתו של רבי שמעון שסובר, שכשמקטירים בחוץ לא צריך להקטיר דווקא על גבי מזבח, אלא על כל דבר שהוא אבן סלע אפשר להקטיר. ברייתא מפורשת שמביאה את הטעם שלו. היינו תמא דרבי שמעון, כדתניא רבי שמעון אומר, מזבח השם פתח אוהל מועד. דווקא פתח אוהל מועד, בתוך העזרה צריך שיהיה מזבח. אבל, ואין מזבח בבמה. כשאתה מקטיר מחוץ לעזרה, לא צריך לבנות דווקא מזבח. אפשר אפילו לעשות במה שהיא לא באותה צורה של מזבח. לפיכך, העלה על הסלע או על האבן חייב. לכן אם אדם מעלה קורבן על סלע או על אבן, הוא חייב. שואלת הגמרא, למה חייב? אם זה מדובר פה בבמה, שבזמן היתר הבמות, האדם הקטיר על גבי אבן או סלע, ואתה אומר שהוא לא צריך דווקא מזבח, למה הוא חייב? הוא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, יצא מבעלי, צריך להגיד שהוא יצא ידי חובה, כי באמת לא צריך דווקא מזבח. מתרצת הגמרא, אחי כאמר. זה מה שמתכוון רבי שמעון לומר. לפיכך בשעת איסור הבמות, שאסור להקטיר על במה, אלא צריך להקטיר על גבי המזבח, אלא על הסלע או על האבן, חייב. למה? כי זה גם נקרא כמו במה וכמו מזבח, כי בחוץ לא צריך מזבח דווקא. אז עצם זה שאדם מקטיר על אבן או על סלע, זה נקרא שהוא יקטיר בחוץ ולכן הוא יהיה חייב. אבל אם היינו אומרים שצריך מזבח בחוץ, אז אם היה מקטיר על אבן הוא לא היה חייב, עד שהוא יקטיר על גבי מזבח. אבל מכיוון שלא צריך מזבח, אז גם כשהוא מקטיר על אבן, הוא יהיה חייב. באי רב יוסי, רבי יוסי, ברבי חנינה, האם צריך קרן? צריך את הריבוע החלול שהיה בכל ארבע קרנות למעלה במזבח, לפי דעת הראשונה רבי יוסי, שסובר שתעשות מזבח גם בחוץ, האם צריך לעשות שם את הארבע קרנות? וכבש, האם צריך לעשות כזה דרך שתוביל מלמטה ללמעלה למזבח? וריבוע, האם זה חייב להיות דווקא מרובע, וצריך שגם כן האורך והרוחב יהיו באותו מידה? ויסוד, מה, צריך שיהיה פה כזה מדרגה למטה מסביב? מה זה, מעקבים בבמה גדולה? או לא מעקבים, מהו שיעקבו בבמה? ויסוד וריבוע. אמר לי רבי ירמיה, יש לי תשובה בשבילך, תניה, הברייתא מתייחסת לשאלה הזאת. קרן וכבש וריבוע ויסוד, הם מעכבים בבמה, אבל רק בבמה גדולה, בבמה ציבור. והם מעכבים בבמה קטנה, בבמת יחיד. מה זה במה גדולה? בנוב, בגבעון, שילו, משכן שילו, בבית המקדש כמובן. כל המקומות האלה היה במה גדולה, זה נקרא. אבל כשאדם עושה לעצמו במה, לא צריך דווקא שיהיה לזה קרן, יסוד, ריבוע ו... קרן, יסוד, ריבוע וכבש. עד כאן השיעור על דף קוף ח'.